את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93.92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
כל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו דרך חיים שבתחילתה הפינה לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. בראשית הדברים נרצה להודות לכל המסייעים במלאכת הקודש, אורי כהן, שלמה פולק, לרדיו קול חי, על כל העבודה הנפלאה שלו להביא את דבר השם זו הלכה אליכם המאזינים, ולבקש מאתכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, אנא שלחו את השם בצירוף שם האם, ונקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואת אותם נזכרים בתוך שער חולי ישראל. בוודאי שאנחנו נקדיש את השידור, את דברי התורה, לרפואת כל אותם אלו שחלו באותה נגף. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ישיב את בריאותם במהרה. ונצא כעת לפינתנו לעומקם של דברים, ונמשיך בהלכות שבת, בהלכות התמנה.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. אחת מהאפשרויות לשמור על חום המאכלים עד סעודת השבת היא להטמין אותם. ישנה אפשרות להטמין את הכלי שבתוכו המאכל בדבר שעוטף אותו ומוסיף חום לכלי ולמאכל, וכך לשמר את החום של המאכלים עד סעודת השבת. בזמנם זה היה אפר עם גחלים בוערים, רמץ בלשון חז"ל וכדומה. ישנה אפשרות להטמין בדבר שאינו מוסיף הבל חום לכלי ולמאכל, לדוגמה לעטוף את הסיר בסמיכות, במגבות שעוטפים אותם, את הכלי ואת המאכל שבתוכו. חז"ל חששו שכשמטמינים בדבר שמוסיף הבל, מוסיף חום, הרמץ כדוגמה, האדם עלול לחטות את הגחלים כדי למהר את הבישול ולעבור על איסור העברה. ולכן חז"ל גזרו שכל דבר שמוסיף הבל, גם דברים שאין בהם חשש להעברה וחיטוי, גם הם אסורים משום חשש טעות. את איסור ההטמנה הגורף בדבר שמוסיף הבל אסרו חז"ל אפילו בהטמנה מערב שבת. אפילו ביום שישי בבוקר אסור להטמין בדבר שמוסיף הבל את הסיר שבתוכו המאכל. מהטעם שהזכרנו, יש לחשוש למכשול, יש לחשוש לאיסורי תורה שהוא יחטא את הגחלים כדי למהר את הבישול. לעומת זאת, בערב שבת לעטוף עם סמיכות את הסירים, והסמיכות הללו לא עומדים על הפלטה או על הבלך, הדבר מותר. מדוע? כי זו התמנה בערב שבת בדבר שהינו מוסיף הבל, סמיכות. וזה בערב שבת, בזה לא גזרו חז"ל. האיסור בערב שבת הוא רק בדבר שאנחנו מטמינים שהוא מוסיף הבל. אולם, כשאדם מניח בערב שבת את הסיר על הפלטה החמה, ועל הפלטה הוא מניח את הסירים, ואת הסירים הוא עוטף עם סמיכות ומגבות. נכון שהסמיכות והמגבות הם דבר שלא מוסיף הבל, ואמרנו כעת שבערב שבת דבר שאינו מוסיף הבל וחום הוא מותר. אבל הרי יש כאן פלטה מתחת. ומכוח הפלטה שהיא מקור חום פעיל, המגבות והסמיכות שנמצאים מעל כעת עוצרות את החום, ובפועל מרבות את ההבל. נכון שלא ההתמנה עצמה מוסיפה חום והבל, אבל היא גורמת לדבר. על אף שאין לי יכולת להוסיף עוד חום על ידי הגדלת האש כי זו פלטה, גם זה הדבר אסור. כך פוסק מרן. נכון שהתוספת של ההבל נעשית ממקור חיצוני ולא מכוח ההתמנה, אבל ישנה כאן את אותה תוצאה. התוצאה היא שהעטיפה הזאת יוצרת תוספת של הבל וחום, והיא אסורה מערב שבת. גם אם אי אפשר להרבות ולהגדיל את החום. גם אם אנחנו ניקח סיר או תבנית, שהם מונחים על סיר אחר או על תבנית אחרת, התחתונה עומדת על הפלטה, אבל התבנית העליונה עומדת מעליה, כנ"ל הסיר, סיר מעל סיר. אסור לעטוף את העליון במגבת וכדומה, מהסיבה שהזכרנו, מכיוון שזה ירבה את ההבל, גם באופן שכזה הדבר אסור. רבים נכשלים בדבר, ובערב שבת לוקחים כיסוי פלטה, שהיום הוא דבר מאוד נפוץ. הם מכסים את כל החלק העליון של המאכלים שמונחים בקומה 2, בקומה העליונה, והמטרה לתת להם כיסוי וחיבור עם החלק התחתון. אפילו שזה מערב שבת, הדבר אסור לאשכנזים, וכבר נרחיב בזה עוד. כל מה שדיברנו זה מערב שבת. חילקנו בין דבר שמוסיף הבל לדבר שלא מוסיף הבל. אבל בשבת עצמה אסור להתמין גם בדבר שאינו מוסיף הבל. מגזרת חזל, מדוע? כי חזל חששו שאדם בשבת עצמה יראה שהאוכל לא מוכן. הוא עלול במקום להתמין, הוא כעת הולך להתמין בדבר שלא מוסיף הבל, הוא רוצה לקחת מגבת ולעטוף את הסיר, והוא רואה שהסיר קר, הוא חלילה ירתיח את הסירים לפני שהוא יתמין. לכן בשבת אסור אפילו להתמין במגבת בדבר שאינו מוסיף הבל. נקודה נוספת בהלכות התמנה, לאחר שהבהרנו היטב את החילוק בין ערב שבת לשבת, בין האסור והמותר. מה הדין כשאדם לא עוטף לחלוטין, אלא משאיר חלק מהסיר מגולה? חלק מהסיר נשאר מגולה, לא מכוסה עם המגבת. דעת רבינו תם, בספר הישר, להתיר, זו לא נקראת התמנה. דעת הרשב"א, ריש פרק במת אומנין, שאין לחלק, ותמיד צריך לאסור. איך להלכה אנחנו פוסקים? מרן השולחן ערוך מחמיר, שאסור להשאיר בערב שבת את הסיר בתוך רמץ עם גחלים, אפילו שהסיר נוגע רק בתחתית הכלי, הסיר נוגע ברמץ, אנחנו לא עטפנו את כל הכלי עם רמץ, הוא תמון בחלקו בתוך הגחלים בחלק התחתון שלו, זו התמנה חלקית, בכל זאת פוסק מרן לא לעשות את זה. אלא להניח מעל הגחלים כעין חצובה או מעמד, ורק עליהם לתת את הסיר. התמנה במקצת נחשבת להתמנה. כך הכריע מרן החזון איש. אם אנחנו נתמין בערב שבת, בדבר שמוסיף אבל, בדבר שמוסיף חום, אפילו התמנה חלקית אסורה. כך הכריע כאמור מרן החזון איש. מרן הרמ"א כתב שאמינה כן להקל. ניתן דוגמה. הורדנו את הסיר מהאש בשבת ורוצים לשמור על חום הסיר, כי הרי אי אפשר להחזיר את הסיר על האש עצמה. לרמ"א, אפשר לעטוף באופן חלקי את הסיר, כי התמנה במקצת לא נחשבת בכלל להתמנה. זו לא התמנה. נכון שכעת הסיר רותח, נכון שזה שומר על החום ובשבת גם זה אסור, אבל זו לא התמנה. מעבר לזה, מותר אפילו בשבת לקחת מגבות וסמיכות ולחסות את הסירים שעל הפלטה עצמה, באופן שהם לא מכוסים לגמרי. כי זה לא התמנה. נכון שהבארנו שמכוח כך יהיה כאן עצירת חום והוספת אבל, וזה אסור אפילו בערב שבת, אבל זו לא התמנה. כמובן שנקפיד שהאוכל שנמצא בתוך הסיר מבושל כל צורכו. איך אנחנו פוסקים להלכה למעשה? הבאנו כאן את המחלוקת בין מרן השולחן ערוך למרן הרמ"א באופן חד. מרן היביע אומר בחלק ו' הקל. להטוף לפני שבת, בדגש לפני שבת, את הסירים שעומדים על הפלטה בעטיפה מכל הצדדים. וככה פסק הרב משאש, הרב הראשי לירושלים, זכר צדיק לברכה, בספרו שמש ומגן, ומדוע? כי במציאות אף אחד לא ישים את הסמיכות והמגבות עד הפלטה ממש. יש חשש של התלקחות. ודעתו של הרמב"ן, שכשיש רווח אוויר, זו לא התמנה בדבר שמוסיף הבל. זה נחשב לדבר שאינו מוסיף הבל. נכון שיש כאן את הפלטה מתחת, אבל ההתמנה הזאת שיש בה אוויר, היא לא נחשבת לדבר שמוסיף הבל. דבר שלא מוסיף הבל בערב שבת מותר, אבל בשבת הדבר יהיה אסור, כי הרי חז"ל גזרו גם בדבר שאינו מוסיף הבל בשבת. זאת אומרת, זו כן התמנה, אבל זו התמנה בדבר שאינו מוסיף הבל שמותר רק בערב שבת. אבל האשכנזים פוסקים כדעת מרן הרמ"א, שאם יש מקור חום למטה, זה כן נחשב להתמנה בדבר שמוסיף הבל. אבל צריך הרי שהכיסוי גם מכל הצדדים. ואם לא נחסה לגמרי בערב שבת מכל הצדדים, אנחנו נאמר שזו בכלל לא התמנה. אם כך, הדבר אפילו מותר בשבת. זאת אומרת, שלפי האשכנזים, אם אנחנו מכסים את הסירים שנמצאים על גבי הפלטה, ומשאירים חלק פתוח, מותר לעשות את זה גם בשבת. הרי הצמנו לפני כן שבפועל יש כאן תוספת של חום, זה רק בתנאי שנתמין את הכל. אבל מכיוון שאין מציאות שנתמין את הכל מחשש התלקחות, ממילא מותר לעשות את זה אפילו בשבת. אבל הספרדים, אומר מרן היביע עומר, מקילים כדעת הרמב"ן שאם יש רווח, זה לא נחשב לדבר שמוסיף הבל, אבל זו כן התמנה. זו התמנה בדבר שאינו מוסיף הבל. אם זה דבר שאינו מוסיף הבל, יש לנו הבדל בין ערב שבת שמותר, לשבת שהדבר אסור. נותר לנו ללמוד מה הדין כשהכיסוי לא נוגע בסיר, לדוגמה תבנית הפוכה רחבה, במעלה הכיסוי, או סיר גדול על סיר קטן, האם יש דין התמנה במאכל עצמו, או רק כלים שעוטפים את המאכל, האם אפשר להתמין את המאכל עצמו, לדוגמה, לקחת לתוך הסיר ולהכניס קישקה בשבת, שהוא עטוף בנייר כסף, האם זה נחשב להתמנה? מה הדין התמנה של צונן? במאכל שהתקרר, מה הדין של לקחת בקבוק, להטמין בתוך מים חמים לתינוק, בעזרת השם, בשבוע הבא. רוצים להקדיש את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, רפואני השם ונערופי, קדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל החולים והמתמודדים בארץ הקודש ובכל ארצות פזוריהם בתבל. עם ישראל מתמודד עם הנגיף, שקדוש ברוך הוא ייקח אותו במהרה מאיתנו. אנחנו נקדיש את דברי התורה שיאמרו ושנאמרו לרפואת חיה בת דלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, יעקב בן ציוויה הנדל, ונצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידנס. היה שווה לחכות.
יפה, תשובה מצוינת. כל הכבוד.
ביום ראשון הקרוב, שלב חצי הגמר של חידון הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי.
התוצאות היו ממש לא צפויות, הייתה כאן דרמה של ממש.
המתח, ההתרגשות והדרמה בדרך לאירוע הגמר הגדול והכתרת חתן ההלכה העולמי לשנת תש"פ. חידון הלכה למעשה, יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקולך. שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. 3 מפגשים של 3 שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה. מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
רודריגז. לאור שובנו לבתי הכנסיות, ולאחר קריאת כל מועצות גדולי וחכמי התורה, ומי שבידם יראו לתקן מקום מיוחד, להניח הפלאפונים קודם התפילה. ארגון אני יהודי יוצא במיזם ופטנט ייחודי, בחלוקת ארונות להטענת טלפונים בשעת התפילה, לזכותם והצלתם מהתבוללות של הישראלים בארצות הברית והתפוצות. לפרטים והנצחות התקשרו, 058-768-8811, או במייל לא מדברים strudelgmail.com, או בוואטסאפ ב-058-768-8811.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בכשרות המהודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601, 03-574-6601.
אפשר לחסוך בקיץ. כשחם, אפילו הכביסה מעדיפה להתעברר קצת על החבלים. קרני השמש תעשנה את עבודת מייבש הכביסה אף מהר יותר. תולים וחוסכים. איתכם, חברת החשמל.
זה הזמן לחופשה בישראל, לגלות מחדש את הצפון הפורח, המרכז המלהיב והדרום הקסום, לטייל בטבע, בחופי הים הנפלאים, לטעום מהאוכל הכי טוב בעולם, ולנפוש באתרי לינה בכל רחבי הארץ. בואו ליהנות מכניסה חינם לשמורות טבע ומסיורים מרגשים בלי תשלום. זה הזמן, והזמינו לעצמכם חופשה בישראל. משרד התיירות.
מזגן אלקטרה בדץ, היחיד שנכנס אלינו הביתה. המזגנים היחידים המאושרים לשימוש בשבת, בכשרות המהודרת של בדץ מאדרין, בראשות הרב אברהם רובין שליטה. חסכוני יותר, עוצמתי יותר, שקט יותר, מהודר יותר. גם באיכות האוויר, אלקטרה מנצח.
המקרה הבא הגיע למשרדי ארגון יד עזרה ושולמית בבקשת עזרה עבור חגית, אלמנה אם לשישה יתומים שבעלה נפטר ממחלת הסרטן. בעוד חודש אורטל, הבת הגדולה, מתחתנת. הם נמצאים בחובות גדולים, הם חסרי כל ומבקשים סיוע ועזרה. בואו ועזרו לנו לתמוך בהם. יד עזרה ושולמית הוא המשענת של מאות יתומים ואלמנות. כוכבית 9171. התרומה מיועדת לכלל פעילות העמותה.
שלום, כאן עורך דין יוסף ויצמן, בוגר הקמפוס החרדי אונו. התקופה הנוכחית מזמנת מקרים רבים של חדלות פיראון, קשיים כלכליים ואף פשיטת רגל. המשרד שלנו מטפל בנושאים אלו ומסייע לרבים לצאת מהמשבר.
מוזמנים להצטרף לנבחרת האונוררס, הבוגרים המצליחים של הקמפוס החרדי אונו. לייעוץ בבחירת מסלול לימודים בקריה האקדמית אונו, חייגו 072-333-4741.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם מאזינים, נתייחס כאן לשאלה מעשית מאוד, וכבר אנחנו פונים אל מאזינים, איך להתייחס לצום מחר בערב שבת. כבודו יקדים ויבהיר שמחר יש יחידים שמתענים, מכיוון שבערב שבת פרשת חוקת, זה היה בזין בתמוז, שרפו בפריז 20 קרונות מלאים בספרי התלמוד ואגדות חז"ל, וגזרו הקדמונים בשאלת חלום לצום דווקא בערב שבת פרשת חוקת, שלא יום החודש גורם זין תמוז, אלא ערב שבת פרשת חוקת מחר. כי עלה הפסוק בתקופה הזו של רבי יחיאל מפריז, מגדולי בעלי התוספות, ודה גזרת אורייתא, זאת חוקת התורה. זו גזרת התורה, ודה וו דה, וו יום וו, זאת חוקת התורה. כפי שהרחיב בעל השיבולת הלקט, והקינה הידועה של המהר"ם מרוטנבורג, ודמעות שעלי שרופה באש, וידוע שגם היו גזרות תח ותת בערב שבת חוקת, נחרבו שתי קהילות גדולות בפולין, יש על כך קינות גדולות בתקופת השח. לכן ישנם רבים שמתענים ביום זה על מסירת התורה לחיצונים, הקודש ברוך הוא יחזירה לנו במהרה בימינו אמן. זה לשון מרן המשנה ברורה בסימן תף קוף פי. באותו מקום שרפו 40 יום קודם את ספרי הרמב״ם, והרגו 3,000 יהודים, כפי שכותב רבי הלל מבורונה, על התשובה שעשו גדולי הדור שחלקו על הרמב״ם ביניהם, הקדוש הנורא, רבינו יונה, שהיה תלמיד של רבי שלמה מנהר, שחלקו מאוד על פילוסופיית הרמב״ם, ונתערב האפר של ספרי התלמוד עם אפר שריפת ספרי המורה של הרמב״ם. הצום הוא עד חצות, מי שיכול עד מנחה קטנה, אין להגיע לשבת מעונה. מה שכותב מרן בריש ממתת, שיש צמים בערב שבת כדי להגיע לשבת רעבים, זה אנשים מאוד ענוגים. אדם רגיל לא צם בערב שבת, כמו שכותב שם מרן המשנה ברורה. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
שלום רב.
שלום וברכה, בבקשה.
רציתי לשאול שתי שאלות. אחת, האם יש צורך לברור תבלינים שנמצאים בארון, ואותו שאלה לגבי קטניות גם. ושאלה שנייה, האם מותר בשבת, או איך בודקים עלים ירוקים של חסלת, אם מותר להשרות אותה עם סבון?
לגבי שאלת הברירה של הקטניות בימות החול, כמובן השאלה, בשבת אסור לברור, בשבת קטניות הם מוקצה שלא בושלו. כל קטנית שאנחנו רואים בעיניים שלנו, שיש בה קנימה ואומר, לא שינוי של גוון, אלא שאנחנו רואים כעין חור, או שאנחנו רואים מראית שונה בתכלית כשחור וכדומה, אז אנחנו מספק צריכים לזרוק. איך אנחנו נתייחס לברירה מדגמית? בברירה מדגמית אנחנו מקילים בדבר שאנחנו רואים אותו כפחות נגוע. אבל דבר שאנחנו רואים אותו כנגוע לא תעזור לנו ברירה מדגמית. וניתן כאן דוגמה. כשאנחנו בוררים חומוס, חומוס הוא נגוע. בחומוס יש חדקנים שנכנסים בקליפה העליונה ונועצים את עצמם בתוך הירק עצמו. חומוס צריך לברור אותו היטב, לא תועיל בו ברירה מדגמית. תועיל בו תחינה, מכיוון שאנחנו תולים לומר לאחר בדיקה מדגמית, שיש כאן סבירות קטנה, והתחינה הזאת, אם יש שם, היא בטלה ב-60, כי אין כאן חרק שלם. על זה סומכים רבים. אבל דברים שהם פחות בנגיעות. לדוגמה, קטניות כמו אפונה, קטניות כמו אורז, שהאורז הזה הוא אורז שלא עמד זמן רב בחוץ, ואנחנו חוששים להטלעה בחלקו התחתון, ובוודאי כל אותם חברות נפלאות שהוציאו תחת ידם דבר מתוקן, שלאחר הברירה מכניסים לתוך אריזת וקום סגורה, והאריזה עדיין סגורה, בהם אין צורך אפילו במדגם, ובאלה שאנחנו קונים סחורה טריה, ואנחנו רואים בשופי, שבדיקת מדגם, לדוגמה באורז, מראה שהמדגמיות הזאת היא לא נמצא בה כמעט במאומה, אפשר לסמוך על ידי שטיחה מהירה במרית עין גריידה כדי לתקן את הכל. אבל אם אנחנו מצאנו בתוך תבשיל חרק, אם אנחנו מצאנו שני חרקים, התבשיל עכשיו נחשב בחזקת נגוע, כך כותב הרשב"א, ולכן אנחנו צריכים לסנן את כולו, ואומר לבדוק את כולו מחרקים. זה לגבי בדיקת קטניות, וכמובן שלא עסקינן בקמחים, קמחים שאנחנו קונים צריך לדעת, שגם אם כתוב עליהם שהם מנופים ובחזקת שאין בהם חרקים, אם הם עומדים במרכולות, הם עומדים בחנויות, למשך תקופה של יותר משלושה חודשים, מתחילה התלאה מתוכם. התלאה שמתוכם היא מותרת, כי זה מתוכם, אבל אם יש איזושהי חשפות לאוויר, אנחנו חוששים לרכישה מבחוץ. ולכן כשאנחנו קונים אריזות סגורות, שיש עליהם גופי כשרות גדולים שנותנים את הכשרות, וכתוב עליהם מנופה ללא חשש, אם אנחנו רואים שהתאריך הוא מלפני כשלושה חודשים, ואנחנו רואים שהאריזה אין לה את הוואקום, אין לה את החוזק של הסגירה בבית חרושת, חובה עלינו לבדוק את הכל מחדש, כי יש פה חשש לרכישה מבחוץ. אבל אם החבילה היא אטומה לחלוטין, אין צורך לברור אותה, כי גם לו יצויר שיש רכישה, היא מתוכה. צריך לדעת שבמאפיות הגדולות, בבתי חרושת הגדולים, עומדים לפעמים שקים תקופה ארוכה, וכבר שם יש רכישה כשזה פתוח. לכן צריך להסתכל על תאריך הייצור. היו שהחמירו בכל מקרה לנפות, אבל זו חומרה רק כלפי קמחים. לגבי שבת קודש, השאלה השנייה, אין דרך להשרות בשבת עלים בתוך גיגית של מים ולהציף עליהם את המים ולחכות שהחלק העליון הוא יהיה החול, הוא יהיה החרקים, זה איסור בורר מהתורה. כותב מרן בסימן שי"ט שהדבר אסור מן התורה. אם כך, מה הדרך שלנו? אז ראשית כל, מי שקונה חסה רגילה, חסה רגילה, שהיא בנגיעות מאוד גבוהה של חרקים, מאוד קשה לבדוק חסה רגילה, בגלל שהחרקים הם או שקופים או בצבע החסה, צריך לבדוק עלה-עלה. כשהוא בודק עלה-עלה, הוא לא יכול להוציא את החרק גם אם הוא יראה אותו. הדרך היא לשטוף היטב מתחת לברז. השטיפה מתחת לברז לא נחשבת לבורר, אלא זה בעצם אני מחזיק את העלה, ומה שנופל ממנו, נופל ממנו כלאחר יד, כדוגמה שאני שוטף תפוח מהריסוס שעליו, מהלכלוך שעליו, שהדבר מותר. אז מותר לקחת עלים גם נגועים, ולשטוף אותם שטיפה מאוד חזקה מתחת לברז, ומותר גם כן לשים עליהם סבון, ואז לתת עליהם שטיפה חזקה מהברז. אבל היותר נכון, מכיוון שיש בכך מחלוקת, אבני נזר מחמיר, החזון איש דן בדבר, מן הנכון לקנות עלי חסלת או עלי בודק, כל החברות הטובות שמביאים לנו עם ריסוס, בלי ריסוס, עלים שהם בעצם בחזקת בדוקים. וכל מה שאנחנו צריכים זה בעצם לוודא שאולי נכנס חרק בזמן האריזה. אבל חרק שנמצא בתוכם לא קיים בחברות הטובות הללו עם גופי הכשרות, בהם יש חול, ואנחנו לא רוצים לאכול חול, בהם יש אולי חרק מעופף שנכנס בשעת האריזה, בבתי האריזה לפעמים זה קורה, בהם אפשר לכתחילה לשטוף אותם מתחת לברז, אבל בתוך קערה להניח אותם אין דרך בשבת, אבל החברות הטובות, כפי שהזכרנו, אין צורך להשרות אותם. אין צורך להשתמש בסבון, מכיוון שהחשש שם הוא אפסי. ורק בשביל חטייסה, רק בשביל למעליותה, רק בשביל להוריד את החול, בזה אנחנו יכולים לשים אותה מתחת שטיפה של ברז ודי בזה. יישר כוח. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה, טוב. בבקשה.
רציתי לשאול, אני שבוע שעבר שאלתי את הרב לגבי ברכת מזונות בתוך סעודה, והרב ענה תשובה, ואחר כך עלה מישהו ושאל שוב, לחדד אולי את השאלה, ואחר כך אני חושבת שהתבלבלתי פשוט, אז אני רוצה, אם אפשר בבקשה שהרב יסביר שוב, אם מתי כן מברכים על זה מזונות, אם זה בתוך הסעודה או בכינוח, והשאלה, אם יש הבדל גם בסעודות שבת, או לדוגמה, אם יש איזושהי מסיבה, איזה אירוע, ואז אוכלים, נוטלים ידיים, ומביאים מזונות כל מיני מאפים שאפשר, כמו שהבנתי, בתוך הסעודה, לא צריכים לברך עליהם, כמו תשתידות וכאלה, אבל גם מביאים מוגת יום הולדת לדוגמה. אז אם זה נחשב, מתי כן מברכים ומתי לא?
ניתן סדר בדברים, ולמיטב זיכרוננו, הגברת הנכבדה עלתה שבוע שעבר, ואמרה כן. שהיא שמעה שעדיף פשוט לא לאכול מזונות בשעת הסעודה, וזה ציטוט של רבינו אחידה. אבל נעשה סדר בדברים. כי אם אנחנו לא נאכל מזונות בסעודה, אז אנחנו לא נאכל לאכול כל מיני מאפים שמזונות. מה הדרך הנכונה בה נשכון אור בסוגיה המאוד מורכבת הזאת? אנחנו ניתן לזה מעט רקע, כי אם אנחנו נדע את המקור ולא רק נצטט פוסקים אחרונים, אז אנחנו נבין יותר. מחילה ממאזינים שממתינים על הקו, זה העריכות שראויה כדי להבין את הדברים בעומק. בעצם ישנם שלוש דעות לגבי לאכול מאפים שנועדו בעצם לקינוח, ונדגיש לקינוח בתוך הסעודה. אין ספק שהמאפים האלה נועדו לקינוח, יש בהם כמה דעות איך להתנהג בשעת הסעודה. ישנה דעה, הדעה של הרשב"א, בסימן קופסה מחט, מרן מביא בהרחבה בבית יוסף, שלא מברכים בורא מיני מזונות, גם אם אנחנו נביא עוגה שבוודאי נועדה לקינוח. עוגת שוקולד, מלאה בשוקולד, מאוד טעימה ומאוד מתוקה, אנחנו לא נברך עליה מזונות. ומדוע? כי בפועל היא מסביעה. נכון שהיא גם כן נועדה לקינוח, נכון שהיא פותחת את התיאבון, נכון שזה לא דומה ללחם מבחינת המתיקות שבו, זה קינוח, אבל בפועל זה מסביע. ממילא הם חלק מהסעודה, וברכת המוציא פותרת הכל. זו דעת הרשב"א, אין חילוק. ישנם שחולקים התוספות ואומר, מכיוון שאוכלים אותם לשם קינוח ולא לשם סביעה, אי אפשר לבוא ולומר שהמוציא פותר את העוגה. העוגה נועדה לקינוח, וברכת המוציא, וסעדו לבכם, אחר תעבורו, הפת סועדת את הלב, וברכת המוציא לא תפתור דברים שנועדו לקינוח. זו דעת התוספות. ישנה דעה שאומרת, שמכיוון שיש ספק בדבר, שכעת הבאנו את הדעות לכאן ולכאן, ספק ברכות להקל. וממילא, אוכלים הן עוגות של קינוח, והן מזונות שנועדו לסביע, לדוגמה, פשטידה, פשטידה שאנחנו אוכלים באמצע סעודה, את הכל אנחנו נאכל בלי ברכה, כי ספק ברכות להקל. אומר מרן אחידה, עדיף אם ככה להימנע מאכילת מזונות בסעודה, כפי שהזכרת שבוע שעבר, ראינו כאן עכשיו, בלגן גדול, דעות לכאן ולכאן. למעשה, איך אנחנו נוהגים? נסביר עוד הקדמה קצרה. יש דין של פת הבאה בכסנין. ישנם שלושה הגדרות, שלושת סוגים של פת הבאה בכסנין. השאלה, האם אנחנו צריכים את שלושת ההגדרות של פת הבאה בכסנין, לדוגמה בקלאווה שעונה על שלושת ההגדרות, בשביל שזה יחשב למזונות, או שדי כל הגדרה בפני עצמה. ההגדרה הראשונה, שזה מתוק מאוד מאוד, וזה דוגמה של בקלאווה, למי שמכיר את המאפה שספוג בשמן ודבש ואגוזים, ומאוד מאוד מתקתק. ההגדרה השנייה, שאנחנו כוססים את המאכל הזה, זאת אומרת, שאנחנו לא אוכלים את המאכל הזה, באופן שאכילה של ממש, אלא יותר בכסיסה, וכשאנחנו אוכלים בכסיסה, הכסיסה הזאת היא, היא בעצם מראה שאנחנו לא סבעים מהדבר, אלא רק מתפנקים בדבר, לדוגמה קרייקר מודק, ההגדרה השלישית שהדבר ממולה, הוא ממולה בדבר מתוק שהזכרנו לפני רגע, אז אם ככה יש לנו כאן ג' הגדרות, האם די בכל הגדרה, כדי שההוגה הזאת שבאה בתוך הסעודה, תחשב למזונות? בקלאווה עונה על שלושת הדברים, אוכלים מזה מעט, כי קשה לאכול מזה הרבה, זה ממולה וזה מאוד מתוק. ההכרעה הלכה למעשה, כך כותב מרן השבט הלוי, הרב אוזנר זכר צדיק לברכה, ככה היה מורה מרן החזון איש, ככה היה מורה מרן הרב עובדיה יוסף, בספר ברכת הבית בהרחבה, הם הורו שלא לברך בתוך הסעודה בורא מיני מזונות, על מאפה שלא כולל את כל שלושת הדברים ביחד. זאת אומרת, כל עוגה שנביא, עוגה לקינוח, קוגל מתוק, כל דבר שלא יהיה, שאכילתו מועטת ושמתוק וממולה, לא לברך עליו בורא מיני מזונות. זו הכרעה של אבירי הפוסקים שהבאנו כעת. ישנה הגדרה אחרת, ההגדרה האחרת היצעה טובה, שכתב האור לציון חכם בן ציון אבא שאול, בספרו בחלק ב' בהערה גדולה, לכוון כשאתה נוטל ידיים, אני מכוון לברך המוציא, וככה אני הקטן, חיים איידלס נוהג, שלא לפתור את המזונות שיגישו לנו לקינוח בסעודה. ואם אתה מכוון ממפורש שאתה נוטל ידיים, ובעיקר שאתה מברך המוציא, לכוון שני דברים צריך אדם להרגיל את עצמו לכוון והמוציא. שאם אני יוצא החוצה, הסעודה ממשיכה. והדבר השני, אני לא פותר את המזונות. ואז שיגישו לפניי את העוגות לכינוח, שאותם אני לא מכוון לפתור, אני אברך עליהם בורא מיני מזונות. וזה דבר שאדם צריך להחליט בתוך עצמו. כל הדברים נכונים בדברים שנועדו לכינוח, אבל מיני מזונות שהם מבושלים, מתוגנים בשמן עמוק, ניתן דוגמה, מביאים ביסלי לכינוח. זה לא דומה ללחם, הלחם נאפה והם מבושלים, והם ודאי נאכלים לכינוח, או סופגניות שיגישו בסוף הסעודה לכינוח, נכון שהן מבושלות בשמן, אבל הם לא דומים למאפם כמו לחם, אנחנו חוזרים שוב לספק הזה, הן מסביעות, אבל הן מתוקות, אבל הן לא עונות על שלושת הקטריונים, אז לפי הדעות שהזכרנו, הדעות האלה אומרים לא לברך מספק ברכה. לפי הדעות האחרות, לכוון מראש, אני לא מכוון להוציא את זה דחובה, ואז אני מכוון בסוף הסעודה, ואני כן יכול לברך. אנחנו אמרנו את ההכרעה של מרן רב שלמה זלמן אוירבך, ובזה חתמנו בקצרה שבוע שעבר, שצריך להבדיל אם אתה מביא באמצע הסעודה או בסוף הסעודה. זאת אומרת, כשמביאים באמצע הסעודה, וכאן ניכנס ונדון בהגדרה של השאלה שנשאלנו, כשמביאים באמצע סעודה פשטידה, מביאים באמצע סעודה מאכלים מתוקים, הם בוודאי חלק מן הסעודה. הם בוודאי חלק מהסביעה, ולכן אין צורך לברך עליהם בורא מיני מזונות לכל הדעות. כשכל מה שדובר זה שמביאים בסוף הסעודה מאכל לכינוח, או שבאמצע סעודה לפתע מביאים דבר שאינו מן העניין, עוגת יום הולדת באמצע סעודה. באמצע סעודה מביאים דבר שהוא ברור לכינוח, החליטו שאת הכינוח יעשו באמצע ולא בסוף. או יש מקומות היום כל מיני אירועים שמביאים בהתחלה דברים שנועדו בעצם לכינוח בסוף. במקרה שכזה כן צריך לברך עליהם, זו ההכרעה השנייה, אבל מי שירא שמיים, כדי לא להיכנס למחלוקת שהבאנו, ייקח פיסת לחם וישים חלה, מצה, ישים על העוגה ויוכל. וכעת נסכם את כל מה שדיברנו לאחר שהבאנו את מחלוקת הראשונים והביאור בפת הבא בכסנין, מהי הכרעה למעשה? אז נאמר שוב את דברי מרן החידה שהם קשים לביצוע, פשוט לא להביא עוגות בסעודה. נברך ברכת המזון ואז להביא את העוגות. לא להביא עוגות שנועדו לכינוח, בהדגשה כינוח, בסעודה. להלכה למעשה, ישנה דעה מרכזית, דעת השבט הלוי, דעת היביע עומר, דעת האור לציון, שכל עוד שאין בעוגה שהביאו לנו, גם מתיקות, גם מילוי וגם אכילה מועטת, לא לברך בורא מיני מזונות, וזה לא משנה אם הביא אותה באמצע הסעודה, או הביא אותה בסוף הסעודה. הדעה השנייה שאומרת, מן הראוי, תכוון בברכת המוציא, כל מה שיבוא לכינוח בסעודה אני לא פותר. ואז, לא משנה מתי יביאו, באמצע, בסוף, לא התכוונתי לפתור בברכת המוציא, צריך לברך בורא מיני מזונות. מכיוון שדעת מרן השולחן ערוך שסבל, ספק ברכות להקל בהכל, לכן היו שחילקו, וזו הדעה השלישית, בין דברים שמגיעים באמצע סעודה, שזה מוכח שזה חלק מן הפת ולא לברך עליהם, או דברים שמגיעים בסוף הסעודה לכינוח, שבהם אפשר כן לברך בורא מיני מזונות, ואם הגיעו באמצע הסעודה, וברר שאמצע הסעודה, איזה סוף הסעודה ולברך עליהם. אלו שלושת הדעות, וזו הדרך הנכונה. ולכן, חלק שחוזרים מבית הכנסת, ואז עושים קידוש, נוטלים ידיים ומביאים עוגות, הם נכנסים לשאלה מאוד מאוד גדולה. זה אמצע הסעודה, תחילת הסעודה באמצע. זה דברים שנועדו לכינוח, זה לא עונה על שלושת הקריטוריונים, פה מרן החידה אומר, מן הראוי שלא לעשות את זה, אבל אם כן רוצים לעשות את זה, והרבה יוצאי פולין ככה נהגו, אנחנו זוכרים, יהודים מבוגרים, שתמיד ככה היו נוהגים, שחוזרים בית הכנסת, נוטלים ידיים, אוכלים קצת עוגות, מברכים, ואחר כך ממשיכים הלאה, בהמשך לסעודת שבת, אז במקרה שכזה, הדרך הנכונה זה שנוטלים ידיים לכוון, אני לא מכוון להוציא ידי חובה את העוגות שנועדו לכינוח, ואז מברכים עליהם בורא מיני מזונות. ברוכים תהיו. אנחנו נצא להפסקה קצרה, לא לפני שנתייחס כאן לשאלה שקרתה לנו הפסקת חשמל בשבת בבוקר, וכיסיתי את כל הסירים שעל הפלטה עם סמיכות, האם עשיתי נכון. הערה של תלמיד חכם, הרי מקור החום, הפלטה נכבה. כעת הכיסוי זה דבר שאינו מוסיף אבל הסמיכות, כי אין כאן מקור חום. חזל אסרו בשבת עצמה, דבר שאינו מוסיף אבל. אבל אם אתה לא כיסית את כל הסיר מכל צד, זה לדעת מרן הרמה לא נחשב להתמנה בכלל, והדבר מותר. לדעת מרן השולחן ערוך, אם היית משאיר קצת מקום לאוויר להיכנס, גם זה נחשב עדיין להתמנה בדבר שאינו מוסיף אבל, וזה אסור. זאת אומרת שלדעת מרן השולחן ערוך הדבר אסור, ולדעת מרן השולחן הרמה, בני אשכנז הדבר מותר. אם השואל אשכנזי עשית נכון, אם השואל ספרדי, לכאורה לא עשית נכון כי חיסית בדבר שאינו מוסיף אבל בשבת. נצא להפסקה קצר.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים הילדס.
האם יש שאלות שנשלחו?
אנחנו כל כך מקפידים על בן אדם לחברו, שומרים על כבוד הזולת ונזהרים על רכושו. ומעל בריאותו, זכרו, מפרי הנחיות מזיקים לאחרים ומסכנים אותם. איך נבטיח שלא נסכן את חיי הזולת? עוטים מסכה, שומרים מרחק של 2 מטרים, מקפידים על היגיינה, נמנעים מהתקהלויות. זלזלת? הדבקת. בכל מקרה של חום ותסמינים אחרים, פנו לקו המידע של משרד הבריאות. 03-509-7000.
מאזינים יקרים, הקורונה השפיעה גם עליכם, מצבכם הכלכלי השתנה, קשה לכם לשלם את המשכנתא וההלוואות? שלום לכם, כאן אדב אתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות. אור משכנתאות יודעת לקחת את כל ההתחייבויות שלכם ומכניסה אותן לתוך המשכנתא, פורסת לתקופה שמתאימה לכם ובהחזר חודשי שמתאים את היכולות שלכם. אז הסירו דאגה מלבכם ועשו סדר כאן ועכשיו. נצלו את ההקלות שהמדינה נותנת לבעלי משכנתאות ובדקו עכשיו את האפשרויות העומדות לרשותכם. תנו למומחים של אור משכנתאות לעשות לכם סדר בחשבון. הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. חייגו עכשיו לאור משכנתאות ותבדקו מה מצבכם. כוכבית 5589. אל תפספסו את הטלפון. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
המקרה הבא הגיע למשרדי ארגון יד עזרה ושולמית בבקשת עזרה עבור שירן, אלמנה עם 5 יתומים. בעלה ובנה נפטרו מתאונת דרכים קטלנית. הבית לא מתפקד, הם מבקשים עזרה. בואו ועזרו לנו לתמוך בהם. יד עזרה ושולמית הוא המשענת של מאות יתומים ואלמנות. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה מיועדת לכלל פעילות העמותה.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשי ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש. תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
נוסעים יקרים, בשל הוראות משרד התחבורה חובה להנפיק שובר כניסה לרכבת לפני כל נסיעה. את השובר יש להנפיק באתר רכבת ישראל, ביישומון או בטלפון מספר כוכבית 5770. את השובר יש להציג בכניסה לתחנה. רק לאחר הכניסה לתחנה יתאפשר לקנות כרטיס בקופות או להשתמש ברב קו. לפי הוראות משרד הבריאות, לא תתאפשר כניסה לאדם שאין לו שובר בתוקף, שאין לו מסכת פנים או למי שיש לו תסמיני מחלה. אנו ממליצים להקדים מאוד את זמן בואכם לתחנות. נסיעה טובה ובטוחה. משרד התחבורה ורכבת ישראל.
1, 2, 3, 4, 5 מיני דגן. חדש, נסטלה מפנקת אתכם עם 5 סוגי דגני בוקר בחשרות מעודרת. בסדרה צ'יריוס, קראנץ', קראנץ' ממתיקות מעודנת, גולדן מיניס ופיטנס. בתיאבון.
איך אני אוהב את סוף היום. אין, אני בשביל שנת לילה מושלמת אחרי יום ארוך מוכן לשים אפילו שקל.
טורנדו טופ אינברטר, המזגן החסכוני ביותר שיצרנו, פחות משקל אחד ללילה שלם של מיזוג, עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם.
מעבר למצוינות אקדמית באווירה תורנית מובהקת, יש עוד סיבות טובות ללמוד במכללה ירושלים. הרשמי ללימודי תואר ראשון בחינוך במכללה ירושלים בית וגן, ותהני משלושה ימי לימוד בשבוע. מעונות חינם בשנה א', שובר מתנה על סך 4,300 שקלים למימוש בחלק מהחוגים, ומלגות חוק ירושלים או מלגת קמח. לפרטים חייגי 02-675-0724.
ילדי קרן ההסעות חזרו בסיעת הדשמי על הלימודים. לקחת אותם בהסעות גם בימים אלו של חששות ופחדים הוא אתגר קשה, אבל אנחנו לא מבטרים על אף ילד כדי שיגיע ללמוד תורה. הרימו את תרומתכם לקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל, שבעזרת השם לא יפגעו בילדיכם הפגעים הרוחניים של נגיף הקורונה, ותזכו לבנים בריאים ויראי שמיים. התקשרו עכשיו 1-750-66-22, 1-750-66-22.
בכל צהריים המיקרופון עובר עליכם.
אתם המאזינים מוזמנים להיות איתנו בשידור.
הרב משה בן לולו משוחח עם מאזינים בנושאים שעל סדר היום שלכם. אקטואליה, בירוקרטיה, הגיגים, חיזוקים, רעיונות, דעות וכל מה שמעניין אתכם.
אני שומע הרבה אנשים, וכל אחד עם החבילה שלו. אנחנו צריכים להכין לנו ארגז כלים של אמונה, ביטחון, דבקות בהשם.
הפוך על הפוך. ראשון עד חמישי באחד בצהריים, רק כאן בכל חיים. עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. האם מותר לאישה לומר קורבנות פיתום הקטורת? למעשה הגור כתב בשם המערי לביאותה בית יוסף בסימן ממזיין, שנשים מברכות את ברכת התורה כי הן צריכות לומר את פרשת התמיד. נשים גם מחויבות בקורבנות כגברים, לכן הן צריכות לומר את צדק הקורבנות. כך כתב גם התבועת שור. אבל השולחן ערוך הרב כותב שרק את פרשת התמיד הן צריכות לומר, ולא את כל סדר הקורבנות. פרי מגדים מרחיב שחובת הקורבנות מוטלת על הגברים ולא על הנשים, כך כותב בספר מור וקציה, בספר תהילה לדוד, נשים הרי לא היו צריכות לתת מחצית השקל לקורבנות, החובה שלהם להתפלל זה רק כדי לבקש רחמים, אבל לא כנגד קורבן. אחידה בספרו יוסף אומץ כותב שכן, נשים חייבות בכל הקורבנות, כי מחפרות על הגברים והנשים אותו דבר, ולכן כותב הקף החיים שנהגו נשים רבות לומר את כל התפילה מתחילתה ועד סופה, אבל מעיקר הדין נשים פטורות מאמירת קורבנות, ומן הראוי שאת קורבן התמיד על כל פנים כן לומר. אני מתחתן בעזרת השם בשבוע של 17 בתמוז, כך שהצום יוצא בתוך ימי השבע ברכות. האם צריך לצום שוב חוץ מיום החתונה? כן. השנה כותב ביור הלכה בסימן תו קוף ממתת, בשם הריטב"א, שבתענית שהיא לא נדחית, צריכים חתן וקלה לצום ב-17 בתמוז. לגבי תענית נדחית, יש בזה מחלוקת גדולה, יש את תוארתו של מרן הרב יוסף, ביביע עומר חלק א', עד חצות היום, שבט הלוי מחמיר, אבל אם הצום הוא במועדו כמו השנה ביום חמישי, צריכים שניכם לצום. ביום החופה, אתם יכולים להקל לצום רק חצי יום, כדי שתוכלו לצום את הצום של 17 בתמוז, שהוא מתקנת נביאים. לעומת זאת, הצום של יום החופה, זה רק מנהג ישראל שנהגו מקדמת דנא. אם זה יפריע לצום ב-17 בתמוז, תמעיטו בצום של יום החופה עד חצות, תתפללו מנחה, תאמרו ענינו באלוקי נצור, וכך תוכלו לצום ב-17 בתמוז. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה, בבקשה.
רציתי לשאול, מספר אנשים שיש להם בעצם הדרכת הורים, עם אישה שהיא מדריכה. עכשיו, כל אחת משתפת את הבעיות עם הילדים. עכשיו, מה הגבולות של לשון הרע? האם האישה יכולה לעשות אחרי זה לבעל סיפורים?
זו סוגיה שצריך לתת עליה את הדעת. בוודאי ובוודאי שכשיושבות יחד ומספרות סיפורים אישיים מן הבית, בהתנהלות של הבית, בהתנהלות של הזוגיות מול הילדים, זה מול זה, בהכוונה ההורית, ודאי וודאי שהדבר לא ראוי בכלל. ודאי שצריך לומר לאותם נשים שיושבות, וכל אחת רוצה לשתף כדי להפרות את השיחה, אבל דבר שכזה הוא לא נכון, וצריך שהשיחות יהיו פרטניות בלבד, מול אותה אחת שמותר לומר לה את הדברים כי יועצת, מכוונת ומנווטת, אבל לומר בפרסיה מול אחרות אסור, ואם כן, לומר את הדברים ככה באופן של אגב אורחה. מי לנו גדול מהראשית חוכמה, רבי אליהו דוידה שכותב שכל דבר שקורה בבית לא לספר לאף אחד אחר. ברוכים תהיו, מחילה שהתוכנית הגיעה לחותמה. התודה והברכה למפיק ולטכנאי המסורים, שימי ברוורמן, אורי כהן, שלמה פולק ולכל המסיים במלאכת הקודש. יהיה רצון שנזכה לסייעתא דשמיא ותעצר המגפה ולבשורות טובות. ערב שבת שלום יהיה חודש הזה, סוף וקוץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו. ערב שבת שלום. בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.